כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא החיוב להתעלות בעבודת השם. שיעורנו לעילוי נשמתה של דניאלי בת אליהו מרדכי. ביום הכיפורים אנחנו קוראים את הפרשה של אחרי מות שני בני אהרון. כתוב בזוהר הקדוש שמי שבוכה על מות שני בני אהרון נמחלים האבונות שלו, בניו לא מתים בחייו. אנחנו שואלים את עצמנו איך האדם יכול להצטער על דבר שקרה לפני כל כך הרבה שנים. כך גם לגבי פטירתם של תלמידי רבי עקיבא. אנחנו אמורים להיות עצובים על פטירתם, ואנחנו שואלים את עצמנו איך הדבר אפשרי, הרי זה קרה לפני כל כך הרבה שנים. הגאון רב חיים שמואלביץ אומר רעיון נהדר. הגמרא מסכת חולין מספרת על דרשה שדרש רבי ישמעאל. על הדרשה הזו אמר בן עזאי, כשהוא שמע את דרשת רבי ישמעאל, חבל על בן עזאי שלא שימש את רבי ישמעאל. בן עזאי התפעל כל כך מחוכמתו הגדולה של רבי ישמעאל, עד שהכריז ואמר, למרות שהוא למד תורה אצל הרבה חכמים, ביחס לחוכמה שהיה יכול להשיג אם היה לומד אצל רבי ישמעאל, יש בזה הפסד וחבלה שלא ניתנת לתיקון לעולם בזה שלא למד אצלו. ומה הכוונה? שימוש תלמידי חכמים שבן עזאי אמר חבל שלא שימשתי את רבי ישמעאל. שימוש תלמידי חכמים, המשמעות היא לימוד אצל תלמיד חכם מסוים בשקידה במשך הרבה זמן, עד שיקבל ממנו את דרך לימודו. כך רש"י אומר בגמרא מסכת סוטה בדף חף ב'. המערץ חיות אומר, לפני שבן עזאי למד את הדרשה שהגמרא בחולין עין א' מספרת מרבי ישמעאל, התייחס אליו כחבר ותמיד היה מזכיר אותו ישמעאל. אבל כיוון שקיבל ממנו את הדבר הזה, את הלימוד כפי שמופיע בגמרא חולין עין א', התחיל לקרוא לו רבי ישמעאל. כשאדם מפסיד הזדמנות להתעלות, להתרומם, זה הפסד בשבילו. אבל בואו נשים לב מה אומר רש"י, חבל על בן עזאי, הפסד וחבלה היא בעולם, לא רק בשבילי אלא לעולם כולו. כשאדם מחמיץ את ההזדמנות להתעלות ולהחכים, לא רק לעצמו הוא הפסיד, אלא הפסד וחבלה הוא בעולם כולו. החברה, הקהילה, המשפחה שלו, כולם מפסידים מחוסר ההתעלות שלו. אדם כמו בן עזאי הוא אדם גדול, ואם הוא מאבד מהשלימות שלו, כל המושפעים שלו גם הם מאבדים מהכוח שלהם. אם לא חסר, חסר גם להם. לכן חבל על בן עזאי, הפסד וחבלי בעולם, שבן עזאי לא מספיק למד מרבי ישמעאל. ולכן מצטערים על מיטת שני בני אהרון גם כיום. העולם כולו נחבל, העולם כולו מפסיד בחסרונם. הרישום של ההפסד זה חבלה בעולם, וזה קיים אלפי שנים אחרי שנפטרו נדב ואביהו. על החיסרון הזה שהוא בהווה בוכים. הבכייה הזו היא תיקון גדול לכפרת אבונות ולהצלת הילדים של האדם. כך מופיע בגמרא סנהדרין סמכת, כשהיה חולה רבי אליעזר, נכנסו רבי עקיבא וחבריו לבקר אותו, אמר רבי אליעזר לרבי עקיבא, שלך קשה משלהם, למה? הלב שלך הוא פתוח יותר, אם היית לומד ממני, היית לומד יותר תורה, ואז העולם כולו היה מרוויח. רבי אליעזר אומר שמיטת רבי עקיבא הייתה משל כולם, סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, כמו שאומרת הגמרא מסכת ברכות. עד כדי כך שמשה רבינו שואל על רבי עקיבא, זו תורה וזו שכרה. ששוללים את כבוד רבי עקיבא, שנוהגים בבשרו כמנהג בשר בהמה, רחמנא ליצלן. אחת הסיבות לכך היא למה? כיוון שרבי עקיבא לא מספיק התעלה והתרומם ושימש את רבי אליעזר. למרות שומר הגאון רב חיים שמואלביץ, מי מאיתנו יכול בכלל להבין מי זה רבי עקיבא, עד כדי כך שמשה רבינו אומר שרבי עקיבא יכול להחליף אותי. ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה, אומר משה רבינו על רבי עקיבא, ואתה נותן תורה על ידי? למרות כל זה, כיוון שהיה יכול להשיג מעלה על מעלתו, אם היה משמש את רבי אליעזר, הפסד וחבלה בעולם, והעונש הוא חמור כל כך. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, וכך כל אחד מאיתנו הוא מנהיג בביתו, במשפחתו, בקהילתו, כל אחד והדרגה שלו, כל אחד והמיקום שלו. לא יאמר האדם, מה אני יכול לעשות, מה אני יכול לפעול. האדם צריך לטבוע, להתרומם, להתעלות. במילים אחרות, אם יכול האדם להתעלות, אם יכול להתרומם, הוא חייב לעשות כך. יעקב אבינו, נודר נדר, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, בסך הכל מבקש לחם ובגד, דרישות צנועות, המזערי ביותר. ואז חל שינוי מפתיע בבקשה של יעקב, ושבתי בשלום אל בית אבי. יעקב מבקש גם לשוב לארץ ישראל, ואז אותו יעקב אבינו שמסתפק בפיסת לחם, בבגד, לחם לאכול ובגד ללבוש, הוא מבקש, והיה השם לי לאלוקים, לא פחות. כלומר, אומר האור החיים הקדוש, כמו שאומרים אלוקי אברהם, כמו שאומרים אלוקי יצחק, אומר יעקב שיומרו אלוקי יעקב. איך יעקב אבינו, שמתרצה בלחם לאכול ובגד ללבוש, מבקש את הבקשה הגדולה ביותר, שהקדוש ברוך הוא ייחד את שמו על יעקב אבינו. אלא הן הדברים שמופיעים בגמרא מסכת ברכות בדף נון. אומרת הגמרא, האדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות צנועות, כמו שאומר דוד המלך, ומברכתך יבורך בית עבדך לעולם. ממקצת הברכה, דוד לא מבקש את כל הברכה, אלא כדברי רשי, כעני על הפתח, שלא מרים ראש, לשאול בקשה גדולה. שואלת הגמרא, הרי כתוב בספר תהילים, ארחב פיך ואמלאהו. דוד המלך עצמו כותב בספר תהילים שכשמבקשים מהקדוש ברוך הוא צריך לבקש ברחבות, צריך לבקש את המירב. אומרת הגמרא, הוא בדברי תורה כתיב, רוחניות אסור לבקש בצמצום, רוחניות ארחב פיך, מלוא הפה. כך אומר הגאון רב חיים שמואלביץ להסביר את דברי הגמרא מסכת תמורה בדף ט"ז. עתניאל היה המנהיג אחרי פטירתו של יהושע בן נון. הוא היה ראשון השופטים שקמו בתקופת השופטים. הוא היה משבט יהודה. הוא היה אחיו הקטן של כלב בן יפונה. כך מסבירים המפרשים. הוא היה אחיו מאמו. גם מצינו בספר במדבר שכלב מכונה כלב בן יפונה הכניזי. למה? אומר רשי, מכיוון שהוא גדל אצל כנז אבי עתניאל. אומרת הגמרא, השם שלו היה יהודה אחי שמעון. למה נקרא שמו עתניאל? כי ענה לו הקל ריבונו של עולם. בספר דברי הימים א' הוא מוזכר בשם יעבץ. המדרש אומר, השם שלו הוא עתניאל, והוא קרוי יעבץ על שם שיעץ וריבץ תורה בישראל. חז"ל מספרים שהוא היה מהזקנים שקיבלו תורה מיהושע, ומהזקנים שיהושע מסר להם, כמו שאומרת המשנה פרקי אבות, משה מסר ליהושע, יהושע לזקנים. על הגדלות שלו בתורה, אמרו חז"ל בגמרא מסכת תמורה ט"ז, בימי האבל על משה רבינו, נשתכחו מישראל 3,000 הלכות. לא היה מי שיכל להחזיר אותם, עמד עתניאל והחזירן. הוא שפט את ישראל 40 שנה. הגמרא, מסכת תמורה בדף ט"ז, עוסקת בתפילתו של עתניאל בן כנז, מי שקרוי בדברי הימים יעבץ. הפסוק אומר, ויקרא יעבץ לאלוקי ישראל לאמור, אם ברך תברכני, והרבית את גבולי, והייתה ידך עמי, ועשית מראה לבלתי עוצבי, ויבא אלוקים את אשר שאל. כך כתוב בספר דברי הימים א'. ובגמרא יש שני פירושים לבקשה הזו של עתניאל. וכך אומרים רבותינו, אם ברך תברכני בתורה, והרבית את גבולי בתלמידים, והייתה ידך עמי. כלומר, שלא ישתכח תלמודי מליבי, ועשית מראה. מה זה מראה? מלשון רעים. שיזדמנו לי רעים כמוני, לבלתי עוצבי, שלא יפתה אותי יצר הרע לבטל תורה. אלה הן הבקשות של עתניאל, שתתברך התורה שלו, שיזדמנו לו תלמידים, שיהיו לו חברים, רעים מתאימים ללמוד איתם, שלא יתפתה לבטל את התורה. עוד אומרים רבותינו, בנוסף לדברים האלה, אומר עתניאל בסיום התפילה שלו, אם אתה עושה כן מוטב, ואם לאו, אם לא, הריני הולך בנסיסי לשאול. בנסיסי, הכוונה בעיצבון שלי, אני אלך עד לשאול. אם אתה הקדוש ברוך הוא לא תמלא את הבקשה שלי, אני ארד שאולה. ומה הייתה התשובה של הקדוש ברוך הוא לבקשות האלה? ויבא אלוקים את אשר שאל. הקדוש ברוך הוא נענה לכל הבקשות של עתניאל בן כנז, הבקשות הרוחניות. התנאי שמתנה עתניאל שהקדוש ברוך הוא יענה לבקשות, אם כן מוטב, אם לאו, ירד לשאול. המילים האלה לא מופיעות בפסוק, זה מופיע בתורה שבעל פה. בפסוק לא מופיע, אם אתה עושה כן, מוטב. אם לאו, אז אני יורד לשאול. בפסוק מופיע, הרי אני הולך בנסיסי לשאול. נכון, אני אלך בעיצבון לשאול. אבל זה לא מופיע כתנאי. התנאי שיתנה עתניאל, אם הקדוש ברוך הוא יענה לבקשות מוטב, אם לא, הוא יורד לשאול, המילים האלה לא מופיעות בפסוק. מניין לחזל שעתניאל עשה תנאי עם הקדוש ברוך הוא? אומר הגאון, רב חיים שמואלביץ. אם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אכן נענה לבקשות של עתניאל בן כנז, חייבים לומר שכך הוגשה הבקשה. אם התוצאות מושלמות כל כך, מוחלטות כל כך, אם תשובת השם אכן ניתנה ברחבות שכזו, לא היה לחזל ספק שהתפילה הייתה חד משמעית. או שתהיה לי תורה רעים תלמידים אמיתיים, או שאני יורד שאולה. כי כשמבקשים משאלה רוחנית מתוך הכרה אמיתית ומוחלטת, שזו מטרת החיים, שזו משמעות החיים, שזה הייעוד שאליו האדם רוצה להגיע, בקשה כזו נענית במלואה. לכן לעתניאל קוראים עתניאל שענה אותו הקהל. והאדם שרוצה להתעלות, לא מספיק הרצון הטוב, למרות שיש כוח לרצון לרומם את האדם, מחשבת מוסר, מחשבת חסידות, מחשבת השקפה, מחשבת התעוררות בוודאי, מרימה את האדם טפח מעל הקרקע. אבל זה להרים את האדם טפח מעל הקרקע לזמן מועד. חז"ל אמרו בגמרא מסכת סוטה בדף ב', למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך, כל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. האדם מושפע מהסביבה שלו, וכשהוא רואה קלקול, צריך להוסיף פרישות וסייגים על עצמו כדי לא להיות מושפע מהסביבה. ובעיקר כשרואים את העונש שבא על עוברי העבירה, האדם מתעורר בתשובה ואומר לעצמו, ברוך השם שאני בצד הנכון של המתרס. לא מספיק, גם לעשות מעשה. הרב נבנצל אומר, אחרי מלחמת עמלק מצינו שמשה רבינו, הוא בונה מזבח, זכר לנס. כך כתוב בספר שמות, כך מוסבר ברש"י. אחרי קריאת ים סוף, היה נס גדול יותר ממלחמת עמלק. ובכל זאת לא מוצאים שמשה רבינו בונה מזבח. למה? אומר הרמב״ם במורה נבוכים חלק ג' הקורבנות נועדו להרחיק את לב האדם מעבודה זרה. לפי זה מובן, אחרי קריאת ים סוף לא היה צורך להרחיק מעבודה זרה. שמו עמים, כולם שמו, חיל אחז יושבי פלשת, כולם מפחדים מאלוקי ישראל. אין צורך במזבח ובקורבנות כדי להרחיק מעבודה זרה. אבל אחרי שבא עמלק, קפץ לעם בתיה הרותחת, נחווה, נהנש. בכל זאת, היות שקירר אותה בפני האחרים, נחלש הפחד מהקדוש ברוך הוא. עד היום ידעו, לעם ישראל לא מתקרבים. כיום יודעים, מי שמתקרב נפגע, אבל להתקרב, להילחם זו אופציה. אם כן, המלא קירר אותה בפני אחרים, נחלש הפחד מהקדוש ברוך הוא, ולכן יש צורך במזבח ובקורבנות. למה? כדי להרחיק את העם מעבודה זרה, ושידעו שאת הקורבנות עושים רק לריבונו של עולם, ולא לעבודה זרה. כך מצינו גם אצל לוט. העונש, כאשר רואים אותו על החוטא כשהוא מגיע, זה לא מספיק כדי להרתיע אחרים מלחתום. לוט ראה במו עיניו איך העניש הקדוש ברוך הוא את אנשי סדום על החטאים שלהם. לא רק ראה, לקה בעצמו. איבד את אשתו, את שתי בנותיו הנשואות, את כל רכושו. ובכל זאת, הדבר לא מפריע לו לשתות יין ולהשתכר. והוא נכשל בעבירות. למה הוא לא נזהר? האם הוא לא ראה מה יהיה סופם של החוטאים? התשובה היא אומר רש"י, לוט היה להוט אחרי בולמוס של עבירות. במצב כזה לא יעזור מה שראה את אנשי סדום נענשים. המוח שלו יהיה מושפע מהלב שלו, והרגשות שלו רוצים כעת לעשות עבירה, הם ישכנעו את המוח ויסבירו, זה בסדר, שום דבר לא יקרה, סדום היה אירוע חד פעמים. לכן מזהירה התורה, שגם אם רואים את העונש שבא לחוטא לא להסתפק בכך, אלא לעשות מעשה כדי להתרחק מהקנאה, תאווה, כבוד. ומצינו שרות, אם היא צאצאי לוט, מה גרם ללוט להידרדר כל כך? הוא עזב את אברהם אבינו. רות המואביה מצאצאי לוט מתקנת את הנקודה הזו. בניגוד ללוט שמוותר על הקרבה לאברהם עבור רווחה גשמית, מוותרת לוט בת בנו של עגלון מלך מואב, כמו שאומרת הגמרא נזיר חב גימל, על כל מחמדי בית אביה. לאן היא הולכת? לקראת חיי עוני ומחסור בארץ יהודה. כל זה למה? כדי לא להיפרד מהצדקת נעמי. לוט פרש מאברהם, רות מתחברת לנעמי וזוכה כך להידבק בשכינה ולהיות האם של המלכות. הרמב״ם כותב שדרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו, במעשיו אחר רעיו וחבריו, ולכן צריך האדם להתרחק מן הרשעים שהולכים בחושך כדי לא ללמוד ממעשיהם. אם היה במדינה שההנהגות שם רעות, האנשים לא הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשים צדיקים ונוהגים בדרך טובים. אם היו כל המדינות כך, מה יעשה? ילך למדברות, למערות. החזון איש אומר שהישיבות, בתי המדרש, הם המדבר שלנו. כל זה למה? כדי לא להיות בחברת עוברי עבירה, לא לראות אותם שוב ושוב, ובכך להגיע לידי קהות חושים. כי כאשר האדם נמצא מול חברה רעה, הוא מרגיש את הרצוי, הוא רוצה להיות צדיק, קדוש, טהור, איכותי ויעיל, והוא רואה את החברה השלילית, זה המצוי. יש פער בין רצוי לבין מצוי. הנפש לא יכולה לעשות הרבה זמן, פער בין רצוי למצוי. רצוי, מצוי, פער, ככל שהוא גדול, מייצר מתח. לכן מה שהנפש מחפשת לעשות, זה לגשר בין הפערים, בין הרצוי למצוי. ולכן או שהנפש תמחק את המצוי, ואדם ילך אל הרצוי בצורה קיצונית, בצורה שלא מתאימה לנפש שלו, או שהאדם ימחק את הרצוי ויהפוך את המצוי לרצוי. כלומר, האדם ימצא בחברה שלילית, יש פער בין רצוי, מי שהוא רוצה להיות, לבין המצוי, זו החברה שהוא נמצא בה. הוא מרגיש מתח. מתח מצטבר יום אחרי יום. המתח הזה הוא לא מתח שגורם לאדם להזיע, להיות בלחץ, קצב פעימות הלב עולה. אבל יום יום הוא מרגיש, הם המצוי, אני הרצוי, אני לא כמוהם. הם המצוי, אני הרצוי, אני לא כמוהם. התאט, זה מעייף את הנפש, וכך האדם מפסיק לחפש למצוא את הפער והמבדיל בין הרצוי למצוי, ובהדרגתיות הוא מתחבר אל המצוי, ומתחיל לומר לעצמו, מי אמר שהחברה כזו רעה? ומי אמר שהם כאלה שטחיים? ואולי כדאי להיות שטחי? עד רבה, להיות עמוק זה להיות כבד מדי, להיות שטחי זה להיות זורם. מה עושה האדם? הוא מתחיל לשכנע את עצמו שהמצוי זה הרצוי, ובכך הוא הרוויח. אין יותר מתח, אין יותר פער בין רצוי למצוי, כי המצוי זה הרצוי. והאדם, אם הוא רוצה להתעלות, אם הוא רוצה להתרומם, הוא חייב לייצר לעצמו גדרים וסייגים. לא לחכות רחמנא ליצלן שתגיע פורענות, אלא למנוע פורענויות על ידי גדרים וסייגים. אומר הגאון מווילנה, כל רגע ורגע שאדם חוסם את הפה, זוכה בשביל זה לאור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכולים לשער. אם זה כך לגבי הפה, ודאי זה גם כך לגבי העיניים, האוזניים. חז"ל אמרו, גמרא מסכת שבת קי"ט, העולם לא מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן. ולמה? מכיוון שזה הבל שאין בו חטא. אולי בני האדם לא מבינים, האם לא עדיף ללמוד תורה בעמקות מאשר הבל שאין בו חטא? התשובה היא, הבל שאין בו חטא הוא לימוד תורה מתוך נקיות. אלא שלפעמים בני האדם איבדו את המושגים ואת המשקל, משקל הערכים הנכון, מהי עבירה וכמה צריך להתרחק ממנה. חז"ל אמרו בתלמוד הירושלמי, רבי שמעון בר יוחאי אמר, אם היה במתן תורה היה מבקש שיהיו לאדם שני פיות. למה? פה אחד לדברי תורה ופה אחד בשביל צורכי עולם הזה, מכיוון שזה פוגע בנקיות של התורה. פה שמדברים בו צורכי עולם הזה, אפילו דברים חיוניים, הוא לא נקי מספיק כדי שילמדו בו את התורה. הסיבה היחידה שהוא פחד שלבני האדם יהיו שני פיות, מכיוון שהיה חשש שמה ידברו יותר ויותר לשון הרע. רוצים להתעלות? סור מרע. והאדם מחויב להתעלות. ואם הוא לא מתעלה, על זה גוף ההוא נדבע. האדם מחויב להתעלות כמו שראינו עם בן עזאי, עם רבי עקיבא, עם תלמידיו של רבי עקיבא. שאנחנו בוכים עליהם מכיוון שאם הם לא היו נפטרים, תלמידיו של רבי עקיבא, נדב ואביהו, אם בן עזאי ורבי עקיבא היו משמשים את רבותיהם יותר, העולם היה נעלה יותר, והאדם צריך לבקש להתעלות כמה שיותר. כמו שראינו אצל עתניאל בן כנז. והאדם צריך שיהיה לו את העשה טוב, לשאוף להתרומם. גם את הסור מרע, גדרים וסייגים. לא להסתפק בכך שהוא רוצה להתרומם ושואף להתרומם. ונקודה אחרונה שנדבר עליה, הזריזות של האדם אל המצוות. אדם עושה מצווה? זה ערך בפני עצמו. אם והיה והאדם עושה אותה בזריזות, זה ערך נוסף במצווה עצמה, ורץ למצווה. כך מצינו במסילת ישרים, מביא פרק זין, לדברי חז"ל, כשציווה דוד המלך על עבדיו ללכת לגיחון ולמשוח שם את שלמה המלך, אמר בניהו בן יהוידע, אמן, כן יאמר השם. למה היה צריך בן יהוידע להתפלל? התשובה היא, למרות הרצון הטוב, למרות השאיפה. הרבה קטגורים יעמדו מכאן ועד גיחון, אפילו בזמן המועט, כדי הליכה מירושלים עד גיחון, יכולים להיווצר כל מיני כתרוגים. אכן שם מקטרג אמיתי, שהיה צריך לחשוש מפניו היה, זה היה אדוניהו. אבל המסילת ישרים הבין שכוונת חז"לי, לאו דווקא למקטרג הזה, אלא לכל מצווה, צריך לרוץ ולעשות. אומר המסילת ישרים, שלא יוותר האדם לעצמו על שום מצווה, וירוץ לכל אחת, ולא כמי שמתאבל להשליך מעליו מסעו, הוא רץ לקיים את המצווה כדי לגמור אותה כמה שיותר מהר. לא, אלא מאירתו, פן לא יזכה לגמור אותה. למה הוא רץ למצווה? פן יפספס אותה. מובא בחזל, גמרא מסכת כתובות קי"ב, כשעלה רבי זעיר מבבל לארץ ישראל, הגיע עד נהר הירדן, לא מצא סירה כדי לחצות. לא המתין רבי זעיר עד שתבוא סירה, הוא עבר את הירדן בעזרת חבל. לפי הירושלמי מסכת שביעית פרק ד' הלכה זין, הוא עשה את החבל מהבגדים שלו. שאל אותו צדוקי, מה הבעילות? למה אתה לא ממתין לסירה? אמר לו רבי זעירא, מקום שמשה ואהרון לא זכו, מי יאמר שאני אזכה? למרות שלמשה רבינו ואהרון כל כך הרבה זכויות, בכל זאת, אחרי 40 שנה של מסירות נפש, הם לא זכו להיכנס לארץ. מי מבטיח שאני אוכל להיכנס? ואחר המעשים יימשכו הלבבות, וכשאדם נמצא בתוך שגרה, עד רבה, העשייה, הזריזה ומלאת ההתלהבות, היא זו שעוזרת לאדם לרומם את עצמו, להתעלות, לעורר את הלב, להפעיל את המחשבה ולהוסיף לשמחת הלב. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.